שלום לכולם. לא, זה... אני יכול לשאול אותי מישהו. אני רוצה לסלם גם אחר כך. סליחה. שבוע שעבר, לגמת אנשים גם היה פרק בנושא של הרצון, שהוא נושא מאוד מורכב. אמרתי אז שבעיניי זה אולי הפרק הכי קשה של התפילה. אז נוותר עליו כרגע להעמיק בו יותר, אולי בהמשך אם נראה שזה שייך נחזור לזה בצורה אחרת אולי. טוב, חייבתי להגיע לעניין יותר פשוט ויותר מעשי, שזה הנושא של הכוונה בתפילה. אנחנו מכירים את הדברים הידועים שתפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. אני לא יודע מה המקור של הדברים בדיוק, אני חושב שזה מאחד מאחד האחרונים, אולי בשם היעבץ מביאים את העניין הזה. הוא הגדיר את זה ככה, דבר מאוד מאוד יפה, תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. אבל בוא נראה קצת מצד דברי חכמים ומצד ההלכה מה הערך של הדבר. האמת היא, אם נתבונן מצד עצמנו, האם יכול להיות שיש ערך לתפילה מצד מה שאנחנו אומרים אותה בלבד, בלי שנכוון למילים? קשה מאוד להניח כזה דבר. כלומר, במבט פשוט, אם אנחנו אומרים את התפילה בלי לכוון למה שאנחנו אומרים, ואנחנו עוד מעט נראה לאיזה כוונה אנחנו צריכים לכוון, הרושם, התחושה הפשוטה היא שהתפילה אין לה הרבה ערך.
לא, היום
לכוון
מה שאמרנו בהתחלה, להבין את החיסרון ושכל מיני, כאילו כל ה...
לא, בסדר, בסדר.
בלי להבין את הכוונה.
זה,
אתה מתחיל תפילה, אז
מכוון... זה לא צריך לכוון לזה בזמן התפילה. זה כל מה שלמדנו, צריך לעמוד ביסוד התפילה. עכשיו אנחנו נסים ללמוד, להבין... טוב, זה טוב מה שאתה אומר, אנחנו גם נראה את זה עוד מעט, כשנראה את החיסרון, יש פה דברים ידועים, מפורסמים של רב חיים הלוי, שמסביר שיש לנו שני סוגים של כוונות בתפילה, וננסה להבין גם איך אפשר לכוון את היחס בין שני הכוונות. אתה צודק, כשאני קודם כל מנסה להתחיל מהנקודה הפשוטה של האם יש ערך לתפילה בלי שאני מכוון. כלומר, הרבה פעמים כל אחד, אני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש, אולי נתחיל כזה ככה, כל אחד, הרבה פעמים אני מדבר, רוצה לדבר עם אנשים על הנושא של תפילה ככה סתם, אתה מרגיש שיש איזה מועקה לאנשים בעניין הזה. המועקה היא, אנשים מרגישים שמתפללים בלי לכוון, ואז אנשים אומרים, אז מה, בתוך תוכם הם לא מדברים על זה כל כך, חוששים לדבר על זה, פחדים לדבר על זה, לא נעים לדבר על זה, אז מה הערך של התפילה? אז מה הטעם להתפלל? כלומר, אם אני לא מצליח לכוון בתפילה, אז מה העניין? מזווי איזה טקס דתי כזה, שבו באים ואומרים איזה מילים מסוימים, איזה... מה הכוח של המילים האלה, אם אני בעצם לא מבין את המשמעות שלהם, או לא מכוון למשמעות שלהם? זה כל הערך של התפילה, להגיד את זה וזהו. אנחנו ביהדות כל כך רחוקים מן העניין הזה. אצל הנוצרים לפעמים, אצל המוסלמים, אתה בא, תגיד איזה משפט מסוים, וזה אתה... אנחנו יודעים שכל הערך של הדבר הוא תלוי בכוונה שלו. מצווה שאתה עושה עם כוונה, מצווה שאתה עושה בלי כוונה, זה שני עוצמות שונות לחלוטין. הבית אלוקים כאן מסביר, זה בעמוד, תראו, מצוות התפילה, הנה כשאר המצוות, למטה, שנאמר בהן מצוות אין צריכות כוונה, ויוצא ידך עציית המצווה בעשות אותה, אפילו בלא כוונה, כיוון שעושה מעשה המצווה כהוגן. זה דווקא למאן דאמר שמצוות אין צריכות כוונה, הוא מסביר את זה. הרי יש מחלוקת במסכת ראש השנה, אדם כפחית, האם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. אז המבית כאן מסביר שלמאן דאמר שמצוות לא צריכות כוונה, יוצא שאני יכול להניח תפילין בלי שום כוונה. ממש ככה, אני מניח תפילים בלי כוונה, אני נכנס לסוכה בלי לכוון, וקיימתי מצווה. אז הוא אומר, הלכה אנחנו לא פוסקים ככה, שולחן ערוך סימן סמך, ידוע, מפורסם לשמוע.
בלי כוונה ששואלים שם זה בטעות אפילו, כאילו?
לא הייתי אומר בטעות, לא, זה משהו אחר. אני נכנסתי לסוכה, אני יודע, ניסיתי מעשה במודע, אבל לא דווקא כיוונתי לקיים מצוות השם, נכנסתי לסוכה.
אז
הוא יודע שיש מצוות השם. זו שאלה, באמת שואלים, אם הוא לא יודע בכלל שיש מצווה כזאת, אז האם גם מנדה אמר זה סובר שכן, אולי שהוא סובר אם הוא לא יודע בכלל שיש מצווה כזאת, אז בכלל זה לא מעשה מצווה. אתה צריך לדעת שיש מצווה כזאת, אתה צריך לכוון כי השם דווקא ציווה אותי. אני יודע שיש דבר כזה, ואני נכנס לסוכה, לא התכוונתי דווקא לעשות רצון השם. אפילו בכלל, קיימת מצווה? יצאת ידי חובה, נטלת ארבע מינים, לקחת אותם, יצאת ידי חובה. מה זה?
בן אדם הבוקר היה קצת עייף, נגיד זה, לא, לא חשוב מתישהו מניח תפילה, אני אכות
אותם כזה. כן, אז למען דמה מצוות לא זכות כוונה, כי יהיה מצווה. אף על פי שיש טבח המפורסם שאומר שבתפילין לא יכול להיות שאדם לא מכוון. כי תפילין זה דבר כל כך מוזר, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה, אף בן אדם נורמלי בעולם לא היה מניח תפילין. לכן לקחתי סוכה דווקא או משהו, אבל אני אומר, אפילו מצוות, אז לכן הבח אומר שמצוות כאלה יותר פשוט שתעשה ידי חובה גם אם לא כיוונת. כי זה ברור שעשית את זה כי השם בעצם ציווה, גם אם אתה לא חושב על זה. אבל אפילו מצוות כמו סוכה, שיכול להיות סוכה, דבר שיכול להיות שגם אנשים לא דתיים יכנסו אליה, נחמד לפעמים בקשחם לבנות בחוץ איזה שם כאלה סוכות או ככה, איך קוראים לזה?
זה בחורף.
זה חורף, זה לא ממש חורף. אז אם אדם נכנס, הוא איזה אדם לא דתי, נכנס לאיזה סוכה, בסוכות, יושב שם, ולפעמים אדם מצוות לא צריכות כוונה, הוא קיים מצווה. קיים מצווה, ממש ככה, אמרה רשמית, קיים מצווה. יצא ידי חובת מצווה. נכון, אנחנו פוסקים לך להלכה. שולחן ערוך מפורש, זה מסמך, וזה מחלוקת ראשונים. זה מחלוקת בגמרא בראש השנה, נחלוקה ראשונה נפסק להלכה, שולחן ערוך פוסק להלכה מפורש, מצוות צריכות כוונה. אבל המבית כאן אומר שיוצא למאן דאמר מסוים, מצוות לא צריכות כוונה, אתה עושה מצווה בלי כוונה, אתה יוצא ידי חובה. אומר המבית, בוודאי שבתפילה זה לא יכול לדבר הזה. אבל התפילה אינה מצווה מעשית, ולכן צריך לכוון בה, כי עיקרה היא כוונת הלב. זה העיקר, זה הלב של התפילה, זה הנשמה של התפילה, זה הכוח של התפילה. כלומר, לא יכול להיות שלתפילה יהיה ערך ממשי, אני לא רוצה להגיד ערך בכלל, כי סוף סוף אנחנו יודעים היום שכולנו מתפללים לא כל כך בכוונה, וזה כבר הראשונים כותבים לנו את הדבר הזה, אז זה יכול קצת להטמיע אותנו, אז אולי מה הטעם בכלל לתפילה שלנו. יש איזה ערך, אפילו ערך במובן הזה שיום אחד, אם אנחנו נתפלל כמה שנים בלא כוונה, ייתכן שבזכות זה יום אחד אנחנו כן נכוון. אז אולי כל התפילות שהקפדת עליהן כל השנים, שוות בשביל שאחרי הרבה שנים, בזכותם, תפסת עצמך התפלת בכוונה. אז אני לא רוצה להגיד שאין שום ערך, אבל תפילה שאדם לא מכוון למה שהוא אומר, אני מדבר עכשיו על הכוונה פשוט, שאדם אומר אותה ככה עם מחשבות אחרות בראש, או מה שעובר לו בראש עכשיו זה אני יודע מה, זה יכול להיות הבעיות החומריות שלו, הכלכליות שלו, זה יכול להיות משהו שמטריד אותו היום, זה יכול להיות אפילו סוגיה בגמרא, אבל זה יכול להיות. יכול להיות שגם אדם רוחני, או אדם שעכשיו שקוע בלימוד הגמרא, והוא עומד להתפלל תפילת מנחה, והראש שלו כרגע מעסיק אותו סוגיה בגמרא, זה תפילה ולא כוונה. זה מאוד יפה שהוא מכוון עכשיו בסוגיה, ואולי עלה לו גם איזה סברה טובה, אבל זה לא הזמן. מבחינת התפילה, הוא לא כיוון בתפילה הזאת. אז מה הערך של אמירת המילים? יש ערך לאמירת מילים בלא כוונה? אין ערך. אומר בית המנוקים, גם אם במצווה יש איזה ערך מסוים, כי סוף סוף פעלת משהו, עשית משהו. רק שדבר שכל המהות שלו הוא הכוונה, אז אם אמרת את המילים בלא כוונה, מה הערך של זה? נכון שכוונה, אז מה תגידו? אז אולי צריך כוונה בלא דיבור. אז לא, אנחנו יודעים שתפילה בלא דיבור היא גם כן לא יוצא ידי חובה. זה לא נחשב תפילה. אבל כל הערך של הדיבור הוא נועד כדי שנכוון כמו שצריך. תפילה שנמצאת רק במחשבה היא לא תפילה. צריך לדבר אותה, אבל אסור לטעות ולהתבלבל בזה. בעצם יסוד התפילה זה הכוונה. אם כן, כל המהות של התפילה היא הכוונה שלה. אין ערך לתפילה בלא שאדם מכוון. אומר הרד"ק, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר קרוב באמת, זה תהילים קמ"ה. מה זה קרוב השם לכל קוריו? לכל אשר קראוהו באמת. מאיזה עם שיהיה? אומר פה דבר מפליא הרד"ק. יכול להיות גוי שיתפלל לקדוש ברוך הוא, והוא יהיה קרוב לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יענה לו. למה? כי התפילה שלו הייתה בכוונה, הוא באמת קרא לקדוש ברוך הוא. ובלבד שיקראו באמת שפיו וליבו שווים. מה זה כוונה? שגם באמת, אתה גם מדבר כמובן, אמרנו תפילה בלא דיבור, גם לא נחשבת תפילה לפי ההלכה, אבל הלב שלך שם, הלב שלך נמצא במילים. כשאתה אומר, ברוך אתה השם, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כשאתה אומר, תן תל ומטר לבחה, אתה ממש מבקש ממנו. אתה יודע, כמובן זה תלוי כל הדברים שאנחנו אמרנו, שאתה יודע שהוא בעל היכולת, הוא יכול למלא את חסרוננו, ורק הוא יכול למלא. אבל אתה ממש מבקש את זה ממנו באמת, ולא כמו שפעמים רבות קורה לנו, שאנחנו קוראים, והראש שלנו נמצא במקום אחר. לא, לא, לא מרוכזים ממה שאנחנו אומרים. אז אם אדם מתפלל בכוונה לקדוש ברוך הוא, לא משנה מאיזה עם שיהיה. יש סיפור, שכחתי עכשיו בספר מלכים שם, שהיה אחד ממלכי הגויים, מלכי ישראל, שלא זה מזכר מזהה, מחאב, וואו, שכחתי עכשיו, שכמעט הוא נכנע לו, והוא שם, לא נכנע לו, והוא התפלל בלב שלם, והוא הצליח בסוד התפילה שלו, מלך גוי, הוא התפלל פתאום לקדוש ברוך הוא, אמר לו, אל תיתן אותנו ביד אותו אדם, והוא נענה.
ממגר זה לא...
גם ממגר אולי שהתפללה... טוב, אז הרד"ק ברור לו שזה הפשט קרוב שם לכל קוראיו, ראינו, זה לא משנה מי אתה, זה לא משנה אם אתה תלמיד חכם, זה לא משנה אם אדם פשוט, זה לא משנה אם אתה גוי אפילו. אם אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא באמת, אתה נענה, נקודה. יש עוד כללים, אבל זה כוח של תפילה וכוונה. עיקר התפילה זה הכוונה שלה. אמר ברכות אומרת, אמר רבי אלעזר, יום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי יזעק ושביה סתם תפילתי. באיכה אנחנו, במגילת איכה, אנחנו נוהגים חלק מהקהילות, שבחלק מהתפילות לא אומרים קדיש תתקבל, כי אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילות שלנו, לפחות עד חצות היום, בגלל הפסוק הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא סגר את שערי תפילה בשמיים, ואף על פי ששערי תפילה נעלו, שערי דימה לא נעלו. המפתח שהתפילות שלנו יעלו לפני הקדוש ברוך הוא זה שערי דימה. מה זה שערי דימה? אם נשאל את עצמנו, מה זה שערי דימה? אז זה רק מי שדומע דווקא, ואם אני לא דומע אז התפילה לא מתקבלת, ואם אני אייצר דמעות בצורה מלאכותית אז התפילה תתקבל. ברור שלא לזה התכוונו חכמים. כשחכמים אמרו שערי דמעה לא נעלו, התכוונו אם אדם מתפלל בכל הלב עד שהוא מסוגל אפילו לבכות לפני הקדוש ברוך הוא, הדבר הזה מראה כמה את עומק הכוונה שלו, את עומק הרצון שלו במילים, אז הקדוש ברוך הוא שערי תפילה לא נעלו. כן, כן, כן. יש אומרים שלאו דווקא, זה לא הבכי פה, הבכי הוא הסימן, הוא לא הסימן, הוא לא קובע את העניין. הוא סימן, בדרך כלל שאדם דוחה, אז בדרך כלל זה סימן אצלנו שזה בא, זה אמיתי, זה בא מעומק הלב. אבל גם אם אדם מתפלל מעומק הלב ולאו דווקא יבכה, זה לא הנקודה. שמעת תפילתי השם, שבעתי אזינה, אל דמעתי אל תחרש, אז מכאן למדו שתפילה מתוך דמעות, אבל בסוד דבר אומרים כמה מפרשים שהכוונה היא תפילה בכוונה. אז כמו שאמרתי קודם, זו בעיה אצל כולנו. אפשר לחשוב על הרבה סיבות למה אנחנו לא מכוונים היום. יש הרבה סיבות לדברים האלה, אבל הסיבות המרכזיות הן העולם היום מאוד מאוד חומרי, מאוד מאוד קשור לחומר, ולכן אנחנו, הראש שלנו עסוק בהרבה בעניינים חומריים, קשה לנו מאוד לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהתנתק לחלוטין מכל העניינים שסובבים אותנו ולהיות מרוכזים בתפילה. מאוד קשה, מאוד קשה. זה לא רק היום, זה כבר ראשונים כתבו על זה. אנחנו עוד נראה שהרמ"א כבר כותב, לפי ההלכה צריך לחזור על תפילה שלא בכוונה. אני מנה תפלל ולא בכוונה, צריך לחזור על התפילה. הרמ"א כבר כותב לפני 500 שנה, לא לחזור. למה לא לחזור? מה כותב? סיבה פשוטה, נכון? והעידנה אין חוזרים בשביל חסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב שלא לכוון. אם כן, למה יחזור? מה הטעם לחזור אם גם כן בחזרה אתה לא תכוון? אבל אם נגיד ככה, אז אולי אני חושב שאם אנחנו נלך בכיוון הזה אנחנו נכנעים לעניין הזה. כלומר, לא שאני חייל לבלח לוק על הרמה, למעשה ברור שאדם שלא כיוון לא יחזור להתפלל. יש פוסקים, אומרים, כאלה אומרים, אולי יחזור בתפילת נדבה, אולי זה, אבל למעשה, ההלכה היא שאין טעם, אין צורך לחזור. אבל זה לא אומר שאנחנו נחתכל לא צריכים להשתדל. אני אישית חושב שעם מאמץ ועם עבודה, לא ביום אחד, לא ביום אחד, אם אדם שואף וקובע לעצמו יעד, הוא בהחלט יבוא להתפלל בכוונה, הוא יכול להשיג תוצאות חשובות בעניין הזה. זה לא אומר ש...
אולי אפשר נגיד, אדם יכול לגבור לעצמו, נגיד, אני משתדל בהתחלה עד אתה חולם.
כן, נכון, נכון. זה אחד, יש הרבה, שבוע הבא בלי נדר, נראה קצת עצות באמת, כל מיני עצות שנתנו, זה אחת העצות שנתנו, לקבוע ברכה אחת, ככה, יש לנו דבר, קל, קל, קל לך לדעת שאם אתה הולך לכוון ברכה אחת, זה נראה לך מעשי. לומר לך, כל 19 ברכות, זה נראה לך גדול. ואז אחרי פעם, ברכה אחת, אז תגיד לעצמך, טוב, רק עוד אחת, טוב, רק עוד אחת, עוד אחת, וככה תצליח למשוך אולי הרבה. אבל, אומר, באופן כללי, אני חושב שאסור לנו להזניח את העניין הזה, וצריך למאוד מאוד להשתדל, להתאמץ בו כמה שאפשר. בוא נראה עכשיו, לאיזה כוונה אנחנו מדברים, על איזה כוונה אנחנו צריכים לכוון בתפילה, אנחנו בעיקר בתפילה כמו תפילת 18, שזה עיקר, אבל יש היבטים כאן שכמובן יימשכו לכל שאר התפילות. אומרת הגמרא בסנהדרין, המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו, שנאמר שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה הדבר הבסיסי, לפני כל דבר אחר שאתה בא לפני הקדוש ברוך הוא, זה לדעת שאתה בא לפני הקדוש ברוך הוא. זה לדעת, להכיר, ועד כמה שניתן גם לחוש, להרגיש, שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. זה הלב של התפילה. כי גם אם אתה לא מצליח לכוון בכל המילים, וגם אם אתה לא מבין את כל הדברים, אתה לא מבין את העומק של כל הברכות, אתה צריך לדעת שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. כשאתה בא לפני איזה מלך בשר ודם, לפני ראש עיר, לפני ראש ממשלה, לפני אדם בעל סמכות לבקש ממנו משהו, הדבר הכי בסיסי זה שאתה מבין שאתה עומד לפני מישהו שהוא בעל הסמכות, אתה מבקש ממנו, אתה בא לבוש בצורה ראויה, אתה מדבר בצורה ראויה, אתה מתנהג בצורה ראויה, וכל המעמד הזה הוא מוקרן מכוח אותה הבנה שאתה עומד לפני בן אדם שיש לו סמכות לכמה עניינים שאתה כרגע זקוק להם, צריך אותם, שזה באת לפניו, את האדם החשוב הזה. אז הדבר הכי חשוב בתפילה זה להבין שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. וזה לא משהו שכאילו, צריך להבין בדברים האלה. בשכל כולנו מבינים את זה. כל אחד, כל אדם דתי שיודע באופן כללי מה זה תפילה, אתה אומר לו, אתה בא לפני הקדוש ברוך הוא, כן, כן, ברור, אני מבין. כולנו יודעים את זה. אבל זה לא מספיק לדעת את זה. צריך לחוש את זה. צריך להרגיש את זה. צריך לה... כן, יש מפרשים אומרים, אם היית חש שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, איזה יראה היית צריכה, איזה רטט היית צריך לעבור בלב שלך. ככה מסברים גם מפרשים.
כאילו,
שאלה, הסיבה היא פשוטה, כי אנחנו לא יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא. זה הבעיה של הכוונה הזאת. הבעיה של הכוונה הזאת, אנחנו לא יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים לחוש אותו, אין לנו שום, אנחנו בדרך כלל קולטים דברים בעזרת החושים. זה הכלים שזה קולטים, הראייה, המישוש, הטעם, פה אין לך כלום. אתה מדבר לקדוש ברוך הוא, אתה חי אותו כל החיים שלך, ואתה לא רואה ממנו כלום, ואתה לא יכול לגוע בו, ואתה לא יכול, בעצם, אתה מדבר על משהו שאתה לא יכול לחוש אותו. אתה לא יכול להרגיש אותו בשום אחד מהכלים הרגילים שאתה בדרך כלל חי וקולט את המציאות בעזרתם. ולכן אתה צריך לדמיין, גם קצת נלמד על זה, שאתה ממש עומד לפני הקדוש ברוך הוא. כן, כתובה בהלכה או בספר אחר, שאתה צריך ממש לדמיין שאתה, שוב, אתה לא יכול חלילה לדמיין את הקדוש ברוך הוא. זה לא, כן, כשאנחנו אומרים שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מתכוונים שאתה מנסה לצייר אותו באיזשהו ציור מסוים, זה ברור שלא. אבל אתה צריך לחוש איזשהו תחושה שאתה עומד לפני, שהקדוש ברוך הוא עכשיו מרוכז בך, הקדוש ברוך הוא עכשיו שומע כל מילה שלך, ממש ככה, בלי לדמיין אותו, אבל לחוש, להרגיש איזשהו משהו שוחח עליך, איזשהו משהו רוחני עופף אותך, שאתה עכשיו, הקדוש ברוך, אתה והקדוש ברוך הוא עכשיו לבד, אף אחד לא איתכם עכשיו, הקדוש ברוך הוא יכול להתחלק לשבע מיליארד בני אדם, הוא יכול להיות עם כולם בבת אחת, זה לא מפריע. כן, זה יכול, איך זה יכול להיות, מה, הוא מדבר איתי ואיתך ואיתו, אין בעיה. רק אתה, הוא עכשיו במעמד הזה, שומע כל מילה שלך, הוא קורא את המחשבות שלך, הוא מבין, הוא מצפה לשמוע ממך מה אתה חושב, מה אתה רוצה, מה אתה מבקש. זה דבר מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לנו להיכנס לתוך הדבר הזה. אבל זה בעצם מה שמצופה מאיתנו בתפילה. המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו, למה כאילו? שוב, כי אנחנו ממש לא יכולים לחוש להמחיש את זה בצורה מוחשית, כאילו שכינה כנגדו, ולא יכולים לראות את זה. אסור לנו גם לדמיין את זה, כמו שאמרנו. אנחנו צריכים לחוש את התחושה הזאת, שלמר שיוויתי השם לנגדי תמיד. הרמב״ם מוסיף לנו איך אפשר להגיע למחשבה הזאת. הוא לא מסביר לנו את הדרכים, הוא רק אומר לנו מה התשתית להגיע להבנה הזאת. אומר הרמב״ם, כיצד היא הכוונה שיפנה ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה? מה הוסיף כאן הרמב״ם? מה הוסיף הרמב״ם על דברי הגמרא? הרמב״ם מוסיף את המשפט שיפנו ליבו מכל המחשבות. כאילו הרמב״ם בעצם אומר לנו, אתה רוצה לחוש שאתה נמצא לפני הקדוש ברוך הוא? אתה לא יכול לחוש את זה אם יש לך בראש דברים אחרים. אם עכשיו אתה, אם אתה מסוגל, אני ננסח את זה ככה, הרמב״ם לא אומר את זה, אבל ככה אני מבין שזה למתכוון לרמב״ם. אם אתה מסוגל בזמן התפילה, כשאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה מסוגל לחשוב על הוויכוח שלך עם החבר מקודם, על השיעור גמרא שמקודם שמעת, על הבנק שלך, על הבעיה בפלאפון שלך, או על כל מיני דברים שיום יום מטרידים אותנו ואנחנו עוברים לנו בראש כל הזמן, ולא הצלחת לפנות את המחשבה שלך, סימן שאתה עדיין לא מרגיש שאתה לפני הקדוש ברוך הוא. כי ברגע שאתה בנאדם מרגיש שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא באמת, כרגע כל שאר הדברים האלה שהם לא קשורים כרגע לתפילה, בסדר, הוא יכול להתפלל כמובן על, על, על חולה שיש לו בבית, יכול להתפלל דברים מסוימים, מדבר דברים שכרגע אנחנו לא עוסקים בהם בתפילה. אם אתה עדיין מסוגל לחשוב עליהם ולא פינית את המחשבה מהם, לא סילקת אותם, סימן שאתה עוד לא חש באמת שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. כי אם אדם היה מרגיש שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא ממש, הוא לא היה מסוגל לחשוב דברים, הדברים האלה לא היו מטרידים אותו, הם בכלל לא היו פונקציה, לא היו בעלי ערך מול עצם ההכרה והידיעה עכשיו שהוא עומד לפני האינסוף. אנחנו בן אדם גרגיר, אפילו לא עומד לפני מי שברא את כל היקום כולו, מי שפשוט אינסוף כפשוטו, ממש כפשוטו, אפשר לתאר מעבר לך יותר מזה. זה בעצם מדד, זה אחד המדדים, לפחות אני מרגיש על עצמי, ואני חושב שהוא מדד אמיתי. אם אתה מסוגל לאורך כל התפילה לא לחשוב על שום דבר אחר מעבר למילים, כמו שעוד מעט נראה, ולזה שאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, זה מדד יחסית טוב, סימן שאתה, אם אתה מרגיש שנכנסו לך כל מיני מחשבות, אתה צריך עוד ללטש את עצמך, סימן ש... עוד לא הגעת למה שאתה צריך. ואני לא אומר שכל תפילה היא ככה, כן? צריך להגיע לזה שכל התפילות יהיו ככה, זה רגע מאוד 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 גבוה. אבל לפחות שיהיה לך מדד למה לשאוף. מה לשאוף? להשתדל כמה שיותר בעניין הזה. גם אם תהיה חצי תפילה ככה, הצלחת איכשהו חצי תפילה באמת להתנתק עם כל המחשבות האחרות ולחוש אותה לפני הקדוש ברוך הוא, וחצי שני לא, לפחות תדע שחצי תפילה, זה... צריך בדברים האלה להחזיק מה שאפשר. מה שניתן, כמו שאמרת קודם, אפילו מעט, זה גם מאוד מאוד בעל ערך, מאוד מאוד חשוב. בדבר הזה. רב חיים הלוי אומר, הוא אומר יותר מזה. הוא אומר שבעצם זה הלב של התפילה. המחשבה הזאת שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, זה העיקר של התפילה. אם לא הרגשת את המחשבה הזאת, אם אתה לא מודע לעמוק, זה לא תפילה. מה פירוש שם התפילה? אני חושב את עצמנו, איזה שורש זה? פלל? שורש פלל. מה זה שורש פלל? אז נתן בפלילים. אז איזה דין, דין. יש כמו שזה כמה דיבור. אבל אנחנו ודאי לא מתכוונים שעצם הדיבור הוא, הוא, הוא התפילה. כי אמרנו שלהגיד את המילים בלי לכוון אליהם, אין לזה שום ערך. אני יכול לקרוא עיתון, אני יכול לקחת את התפילה ופשוט לקרוא את המילים וזהו. זה לא תפילה. אומר הרב חיים, הדיבור של המילים מתוך ההבנה שאתה אומר אותם לפני הקדוש ברוך הוא, זה התפילה. ואם חסר לך את ההבנה הזאת שאתה לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא תפילה בכלל. זה סתם אמרת מילים בלי טעם, בלי ערך. ונראה לומר, אומר רב חיים, זה רב חיים מאוד מפורסם, רב חיים האיש הלכה, כל דבר הוא התייחד, אז באמת הוא לוקח את הרמב״ם ומראה והרמב״ם כבכל הוא ראה זה סתירה בדעת הרמב״ם, ועל ידי זה הוא רוצה ליישב ולהגיד ככה. נראה לומר דתרי, גם לכוונות יש בתפילה. אחת, כוונה של פירוש הדברים, ויסודה הוא דין כוונה, עוד מעט נראה את זה. ושנית, שיכוון שהוא עומד בתפילה לפני השם, כמובן בדברה שלנו בפרק ד'. ומהי הכוונה? שיכפנה את ליבו מכל המחשבות, ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. ונראה דכוונה זו אינה מדין כוונה. כלומר, זה לא תוספת אל מעשה המצווה. כשאתה מניח תפילין, מעשה המצווה הוא התפילין, הכוונה היא משפרת, היא תוספת, היא נותנת עומק למצווה, היא נותנת גובה, היא נותנת כוח למצווה. הכוונה הזאת שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אומר רב חיים, רק שהוא מעצם מעשה התפילה, זה הגדרה. אם זה הגדרה של הדבר, זה אומר שאם אתה לא הבנת שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא התפללת בעצם. לא התפללת, סתם אמרת מילים. להגיד מילים זה תפילה? לא, תגיד, אמרתי מילים, אמרתי משפטים, קראתי את הטקסט הזה. אבל לא התפללת. מתי אתה נקרא מתפלל ולא קורא טקסט? כשאתה מבין שאתה אומר אותו לפני הקדוש ברוך הוא, שאתה חש, שאתה מרגיש שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. ואם אין לי בו פנוי באותו זמן, ואינו רואה את עצמו שעומד לפני השם ומתפלל, אין זה מעשה תפילה. והרי הוא בכלל מתעסק. נכון, יש לנו בהלכה מתעסק. דאין בו מעשה ועל כוכך מעכב את כוונה זו בכל התפילה. הוא כאילו דילג מילות אלה, כאילו לא אמרת כלום לפי רב חיים, כאילו סתם אמר. ורק בכוונת פירוש הדברים, דהו דין מסוים רק בתפילה, בזה עוד יקיים אלן דלו מעק ורק בברכה לשון הדאבות. איך הוא למד את זה? הרמב״ם כתב שני הלכות. כתב הלכה אחת, בהלכת התוו, כל תפילה שאינה בכוונה, זה מה שאומר, כוונת הלב כיצד, כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. ואם מתפלל בלא כוונה, חוזר ומתפלל בכוונה. אז הרמב״ם כותב מפורש, כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. מצד שני, הרמב״ם כתב מפורש כדברי הגמרא, שאם אדם כיוון רק בברכה ראשונה, אז יצא ידי חובה בדיעה, יצא ידי חובה. תתחיל לצאת את כל התפילה, אם כיוון ברכה ראשונה יצא ידי חובה. אז איך זה יכול להיות שהרמב״ם פעם אחת כותב שאם התפללת בלא כוונה זה כלום? מצד שני הוא כותב, אם התפללת בלא כוונה, חוץ מברכה ראשונה יצאת ידי חובה. אומר רב חיים, הרמב״ם כתב את זה בשני מקומות נפרדים. אומר רב חיים, הרמב״ם דיבר על שני דברים. מה שהרמב״ם כתב בהלכה ט' והוא התכוון למה שהוא כותב אחר כך בהלכה שהבאה, בהלכה ט' ז', שזה נראה הלכות סמוכות אחת לחברתה. שזה מצד מחשבת שעומד לפני השכינה. בזה, אם אתה לא מרגיש שאתה עומד כל התפילה לפני השכינה, זה, וזה הוא אומר כל התפילה. כלומר, לפי רב חיים, אתה חייב מרגע שאתה אומר, השם שפתי תפתח, עד עושה שלום, אתה צריך לחוש את לפני הקדוש ברוך הוא, ואז זה נקרא שהתפללת. אם לא כיוונת למילים כל כך, אז זה כבר הכוונה שהיא נוספת למעשה המצווה. וזה בדיעבד, אם כיוונת באבות, יצאת ידי חובה. זה מה שאומר רב חיים. האמת היא שיש אחרונים שחולקים לרב חיים, ואומרים שהוא קצת הפליג בדברים שלו, ולא עד כדי כך, הרמב״ם לא התכוון עד כדי כך, אבל כולם מסכימים שהדבר הזה שרב חיים אומר הוא נקודה מאוד מאוד חשובה ויסודית בתפילה. טוב, אז אם כן, למדנו כוונה אחת שצריכה להיות בתפילה. מהי הכוונה השנייה? שני כוונות יסודיות אומרים מפרשים. כוונה השנייה היא כמו שרב חיים אומר בהתחלה, פירוש הדברים. גם בבית אלוקים למוות הוא אומר ככה. אז קראנו זה קודם, מצוות התפילה אינה כשאר המצוות שנמר בהם מצוות כוונה, אבל התפילה אינה מצווה מעשית ולכן צריך לכוון בה, כי עיקרה היא כוונת הלב. ואז שואל, אז מה זה הכוונה הזאת? בעניין זאת הכוונה הוא לדבק מחשבתו במה שמוציא בשפתיו. אם הוא מסדר שבחו, יתברך, מביא דוגמה, שלושת הברכות הראשונות שאנחנו אומרים האל הגדול, הגיבור והנורא, יחשוב באותם השבחים שמוציא בשפתיו, שהם נאותים לו והוא משובח בהם ולא אחרים. וכן בעניין של הצרכיו, שהוא יכול ומשגיח על כל פרטי בני אדם לתת לאיש כדרכיו, כפרי מעל עליו, מה שאין כן בזולתו. אז מה מתכוון פה המבית? לדבק במחשבתו, מחשבתו במה שמוציא בשפתיו. מה זה לדבק מחשבתו במה שמוציא בשפתיו? ממש אבל שימו לב שהוא מרחיב את הדברים. כן, נגיד שאתה אומר ברוך אתה השם האל הגדול הגיבור והנורא אל העליון גומל חסדים טוב וכולי, מה אומר? אתה צריך לחשוב, צריך לעבור לך בראש מחשבות באותם דברים, דברים כאלה, כל אחד בסגנון שלו, בסגנון לחשיבה שלו, שאתה מזדהה עם השבחים האלה, שהם באמת, שהדברים האלה באמת נכונים ביחס לקדוש ברוך הוא, שרק הוא משובח בהם ולא אחרים. אני לא חושב שהוא כותב פה דווקא, הוא כותב פה כיוון כללי, מה זה, אבל זה מה שצריך להיות. וכן בעניין של הצרכיו, פה מה שאתה אמרת קודם באמת, כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא חונן הדעת, אז אתה שואל שבאמת החוכמה ממנו. כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא על גשם, אז אתה מתפלל שבאמת הוא יכול והוא מסוגל להוריד גשם. כי אם אתה לא מבין את זה, אז אתה לא מבין, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש ממנו? מה אתה מתפלל אליו? אם הוא לא יכול להוריד גשם, אז מה אתה מתפלל? היית הולך לבקש מאיזה מישהו עכשיו שיוריד גשם? מה אתה מתפלל לזה לשכן שלך? הוא לא בעל הבית על הגשמים. אם אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אז אתה צריך להבין שהוא באמת מסוגל להוריד גשם, ורק הוא מסוגל להוריד גשם, ולכן תפלל רק אליו ולא מתפלל למישהו אחר. כל הדברים האלה צריכים איכשהו לעבור בראשנו. אז איך אפשר לכוון לכל הדברים האלה? ברור שזה לא בזמן התפילה. אתה לא יכול בזמן התפילה, קשה מאוד. אני חושב שאין מנוס אלא ללמוד את התפילה. כדי שתוכל לכוון בתפילה כמו שצריך, צריך לפני התפילה ללמוד אותה. יש הרבה ספרים שהתחברו על פירוש המילים. אני חושב שכל אחד צריך לקחת פעם איזה ספר. יש ספר סידור כוונת הלב שמסביר הרבה דברים. יש ספרים הרבה יותר ראשונים שהתחברו על פשוט ללמוד את הפשט של המילים בתפילה. התפילה רק ב... קודם כל 18, שזה באמת... כל התפילה צריך. ממש כתוב בהלכה של זה. אבל 18 זה הכי, הכי בסיסי. כי ב-18 יש לנו הלכות מפורשות, שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. כל מיני דברים, נכון? צריך לעמוד רגליים זה, צריך לה... אסור להסתכל שמאל וימין, אסור לדבר עם אף אחד, אסור להפסיק את התפילה, אסור לענות לשום דבר. אתה צריך לעמוד לפי ההלכה עם יד על ה... יד שמאל על הלב, יד ימין עליה, צריך לעמוד עם ראש כפוף, כל מיני הלכות שקשורות לדברים. למה? כי אתה באמת, כמו הסיפור בגמרא עם החסיד, נכון? זה אותו חסיד שהלך, שהגמרא אומרת, כנראה זה היה רבי יהודה, בר אלי, עמד בצד הדרך, ועבר איזה שר רומאי, והוא לא השתחווה לו, והוא לא השיג את התפילה, הוא רצה להרוג אותו, והוא אמר לו, אם היית עומד לפני מלך, אתה ממש צריך לחוש שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שהיו גדולי ישראל שמסופר עליהם שהם הצליחו להגיע לדמיון, להדמיה כל כך גבוהה שהם לפני הקדוש ברוך הוא, שהם פשוט התנתקו מכאן, התנתקו מהעולם הזה. על בעל שם טוב מסופר סיפורים כאלה, ועל עוד, עוד, עוד כמה וכמה עם גדולי ישראל שיכל לקרות סביבם דברים במהלך התפילה, הפרעות, רעשים, והם לא שמו לב, לא, ממש לא שמו לב מה קרה סביבם. וזה לא סתם, זה לא שהם שיחקו משחק או שהם כאילו איזה, הם פשוט היו במקום אחר, הם כאילו חשו את עצמם, הם הביאו את עצמם, זה לא עבודה של יום אחד, זה עבודה של הרבה שנים, הביאו את עצמם לכזה מצב שהם הרגישו שהם ממש ממש עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. אז באמת, ברגע שאתה, הרבה פעמים קורה לנו דברים כאלה, אני חושב שאתם יכולים לדמות, קחו איזה מקרה שהייתם מאוד מרוכזים במשהו, יכולים לזכור, ומרוב שהייתם מרוכזים בו, לא שמתם לכל דברים קורים סביבכם. אני אומר שכל אחד יכול למצוא דברים כאלה. אתה מאוד מרוכז במשהו, לא קורא, כאב. לפעמים כאב חזק, אתה לא מרגיש. אתה לא מרגיש. למה? איך זה שאתה לא מרגיש? אתה מרוכז במשהו אחר כרגע, המחשבה שלך לא נמצאת בכאב הזה בכלל. תופעות שדברים שקורים סביבך לפעמים, אתה לא שם לב. אדם ששקוע באיזה עניין מסוים, לפעמים לא, על כל מיני גדולי ישראל מסופר שגם בלימוד גמרא. זה ברום שפיר, אומרים, שהוא היה יושב בישיבה, לא יודע ממינו ושמאלו, לא יודע מי ישב לידו באותו יום. ומרוב שהוא היה שקוע כל כולו בתוך ה... אז אדם הביא את עצמו למצב שהוא כל כך מרגיש שהוא לפני הקדוש ברוך הוא, ששום דבר אחר לא מסוגל בכלל להסיק אותו. גם אם איזה רעש משמאלו או ממינו, הוא בכלל לא נמצא שם. זה מדרגות מאוד מאוד גבוהות. אבל כמו שאמרתי קודם, אני חושב שצריכים כמה שאפשר להשתדל לכל אחד לפי היכולת שלו להגיע לאיזשהו משהו אפילו קטן מן הדבר הזה. ואנחנו ממש לא מדברים כאן על כוונות של קבליות. נכון, הזכרתי את הבעל שם טוב. בעל שם טוב, אנחנו יודעים שיש לו הרבה חשבונות אחרים, שהוא ידע גם ראה דברים ברוך הקודש, והוא ידע כל מיני דברים שמתרחשים עכשיו בכל מיני מקומות. אתם תקראו פעם סיפורי הבעל שם טוב, אתם תראו איך, אתם מכירים את הסיפור, אולי כמה מהסיפורים האלה. אנחנו לא מדברים על הדברים האלה. לא הבאתי לכם פה, אולי שבוע הבא, המשנה ברורה מביא, בשם אחד מן הראשונים, רבי שמשון מקינון, שהוא כותב שהוא פעם למד את ענייני הקבלה, בתפילות. הוא אומר בסוף הוא חזר בו. הוא הגיע למסקנה שהתפילה הכי טובה, זה פשוט לכוון למילים עצמם וזהו. כמו ילד, כך הוא כותב שם. לעמוד לפני הקדוש כמו ילד, ולכוון. ברור שברמת הפשט, זה מה שהתכוונו חכמים. כשאתה אומר, אתה חונן לדם דעת, אתה מבקש רפואה, גאולה, זה פשוט כפשוטו. אתה מכוון רק למילים עצמם. לא צריך מעבר לכך, אתה לא צריך כוונות וייחודים. זה מקובלים, יש להם חשבונות של סדרי אותיות וכדומה ודברים אחרים. אנחנו ממש ממש מדברים על דברים האלה. זה לא אמור, לאו דווקא אמור להוביל אותך להיות זה. מה שאמור להוביל אותך להיות זה עצם התחושה שאתה עומד באמת לפני הקדוש ברוך הוא, ואתה יודע בכל הכנות שהוא מסוגל, שהכל תלוי בו והכל ברצונו, וזהו, וזה לבד מעסיק אותך. ולכן כל דבר אחר פשוט בצד כרגע. מה אתה אומר? אני לא יודע. הפירושים האלה, זה מה שהתכוונתי גם מקודם. הפירושים האלה צריכים אותם לפני התפילה. כדי שאתה תהיה, תדבק את מחשבתך ממש ומצאו סתם, שזה הכוונה השנייה שאמרנו, אתה צריך לפני התפילה ללמוד את הפשט של התפילה.
כשאתה בא לתפילה אתה... מה שכתוב בפירושים זה לא נראה פשט.
מה זאת אומרת לא נראה פשט?
כאילו, כשאני קורא את זה רגיל, זה לא...
למה לא נראה פשט?
כותבים דברים שלא יכול להבין את היום, לא כותבים אותם, כאילו.
לא יודע, יש לך דוגמה?
לא, לא, לא זוכר בדיוק, אבל יש דברים שאומרתי מה הקשר, כאילו, זה לא נראה, אולי זה הכוונות כאילו, אבל זה לא מה ש...
אתה מדבר על כוונות של פשט או על כוונות...
מה שהם פרשים, הכוונת הלב, מה שכותב בקטן הזה.
למה? הוא יחסית, כוונת הלב הוא יחסית מאוד, הוא הולך רק עם כוונות של פשט, בדרך כלל.
אבל יש כאלה שזה לא נשמע ככה, אולי זה הפשט, אבל אני לא מבין את זה, אבל...
טוב, צריך, צריך לראות, יכול להיות ש... הוא לא מביא דברים מעצמו כמעט. מה שאני רואה רב פעמים, שהוא בעצם מצטט, מצטט... תראה, יש פירושים לתפילה שונים, אתה יכול לקרוא, יש הרבה ספרים שנכתבו על פירוש התפילה, ובהחלט ייתכן שיהיה לפעמים הבדלים מסוימים בין איך רב כזה הבין את המשמעות של המשפט הזה. זה יכול להיות, יכול להיות, אבל... בגדול, אנחנו צריכים פשוט, אלה שני הדברים היסודיים, לכוון לחוש שאנחנו נמצאים לפני הקדוש ברוך הוא ולכוון למילים כפשוטם.
אני יכול כאילו יותר בפירוש של לכוון את הפשט של המילים, זה יותר קשה לכוון, כי בסדר, אתה קורא, אתה מבין מה אתה קורא, זה, אבל בהכוונה של לעמוד מול השם, כאילו זה הרבה יותר קשה, כאילו.
כן, נכון, לעמוד מול השם כמו שאמרנו, בכיוון שאנחנו בעצם לא רואים אותו, ולא, אז זה מאוד מאוד קשה למשך 5 דקות ממש להגיש באופן מלא שאתה נמצא. אני אמרתי, זו כוונה מאוד מאוד קשה, לכן על רב חיים אומרים שהוא קצת פליק בדברים שלו. לפי רב חיים יוצא שאין כמעט סיכוי להרבה אנשים להתפלל בכלל, הוא טוען שבלי זה, שזה לא תפילה בכלל, לא שזה תפילה חסרה. זה בדיוק תפילה, בלי זה, זה סתם קריאת מילים. אבל ברור שגם אם לא נגיד את בחיים להלכה במובן המלא של הדבר, אין שום ספק לכולי אלמה שזה כוונה יסודית שלכתחילה צריך לכוון בזמן התפילה, לפחות בקטע, בברכה הראשונה. גם אם נגיד שכשהגמרא אמרה, בחיים אומר שכשהגמרא אמרה שברכה ראשונה מעכבת, היא לא התכוונה לכוונה הזאת, התכוונה לכוונה של המילים. גם אם נגיד שזה לא נכון, ובעצם הגמרא התכוונה לזה, אתה רואה שלפחות בתחילת התפילה, זה טוב שאתה מזכיר את זה, כי אולי שכחתי להגיד את זה, אבל אתה רואה שלכול העלמה, אם אתה לא מתחיל את התפילה מתוך ההבנה הזאת, אז לכול העלמה, גם לפי ההלכה, לא אמרת שצריך לחזור. הרי מה אומר? לא לחזור גם בחיי גמנה. כי מי מבטיח לך שגם עכשיו שתחזור עוד פעם, כן תכוון. אבל אתה רואה שכדי לצאת ידי חובת תפילה לכול העלמה, אתה חייב בתחילת התפילה. סתם, וזה גם שאלה באמת, למה דווקא לברכה הראשונה? יש לכם רעיון למה הברכה הראשונה? היא הכי חשובה?
בקטע עבוד.
למה הברכה הראשונה? מה, היא יותר חשובה מיסודה משאר הברכות?
כוללת יותר,
לא?
יותר כוללת?
מגן אברהם. אני ראיתי שאחד הפרשים אומר שפשוט זה התחלה. כאילו, יכול להיות שיש איזה עניין דווקא בברכה הראשונה של מגן אברהם, אבל ראיתי, אני לא זוכר מי זה היה, ואחד המפרשים ראיתי שהוא כותב. פשוט זה אומר זה פשוט, זה הברכה הראשונה. כאילו חכמים הבינו שאתה בא להתפלל, בסדר, אז אתה צריך לפחות להתחיל את התפילה בצורה נכונה. אחרי זה נמשכת והמחשבות הטרידו אותך וככה קחו אותך למקום אחר, בסדר, נו, מה לעשות? אבל לפחות את ה... אם אפילו אתה לא מבין ברגע שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא מהרגע הראשון, אז מה הערך של כל התפילה הזאת? התחלת נכון, השתדלת, אחר כך. כן.
שזה מעכב אותי, כאילו למשל לקבל בשם השם
זה שם השם, זה עוד עניין שיש סיפור שולחן ערוך, סימן עם שולחן ערוך, שבאמת כשאדם אומר את שם השם י' כ' ו' כ', או שם אדנות, הוא צריך לכוון אדון הכל, וב' כ' ו' כ' הוא צריך לכוון גם אדון הכל והיה ויהיה. זה טוב דווקא בסידורים האלה של כוונת הלב, ועוד כמה סידורים, הרבה סידורים, לא רק כוונת הלב, יש עוד סידורים שכדי שלא נצטרך כל פעם מחדש, אנחנו אומרים פעמים רבות את שם השם בתפילה, אז הם כותבים כבר את הדבר הזה, ואז אתה לא צריך הרבה, פשוט אתה מתפלל עם הסידור, וכל פעם שאתה אומר שם השם, אתה רואה בעיניים את אותם דברים, ומספיק שאתה נזכר בזה, ויצאת ידי חובה את העניין הזה.
להעביר את זה בראש.
כן, להעביר את זה בראש, לא להגיד את זה.
לא, אני מקווה, לראות את זה זה מספיק, או שצריך ממש...
כן, כן, אני חושב, אם לראות את זה ואתה...
אתה
נזכר בזה, זה מספיק. לכאורה...
כאילו אם זה הכוונה בפירוש בשם השם, אז מה הכוונה לכוון במגן אברהם
בכת אבות? כתבות, כשאתה אומר... אתה אומר...
לכוון הכוונה היא
לכוון, להבין את המילים היטב ולהזדהות איתם. ככה אני מבין, זה מה שאומר המבית. שמוציא סתם שהם נאותים לו. אולי יש פה סידור, אולי... לא משנה, אפשר גם לחזור, זה...
Gracias.
אתה אומר, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, אז אתה מכוון, אז גדולתו של הקדוש ברוך הוא שהוא אינסוף. גיבור, שהמעשים שלו מלאים בגבורה עצומה, ביכולות עצומות. נורא, שהמעשים שלו גורם לנו ליראה גדולה, שמביאים אותנו לידי הכרה. כן, אבל זה מה שאני אומר. אם אתה תתחיל בתפילה לעסוק, זה לא מספיק, זה לא טוב. כי זה לא הכוונה, הרבה מפרשים אומרים, אתה צריך, תפילה צריך ללמוד אותה לפני כן. מספיק שפעם אחת, פעם אחת, היא צריכה לזרום, אבל היא כן צריכה, תוך כדי המחשבות האלה צריכים להתעורר בך, אפילו בקלות. זה מאוד משתנה, אני חושב, באמת שאני גם חושב שזה משתנה מאדם לאדם. יש אנשים שהם זריזים, יש אנשים שהם יותר, קצת יותר איטיים. בסדר, זה עניין נורמלי לחלוטין. אם אתה לא, אם אין שום דבר אחר שמפריע לך, זה יכול לזרום. אני יכול להגיד לך בוודאות. אם אתה מסוגל באמת לנתק לגמרי לגמרי כל השאר הדברים, כרגע לא מעסיק אותך שום דבר, שום דבר מכל הטרדות היומיומיות של כולנו, בשום תחום שהוא, לא תחומים רוחניים, לא תחומים גשמיים, שום דבר לא מטריד אותך, אפשר לעשות את זה מהר. הבעיה הקשה שמטרידים אותנו הרבה דברים, ואז אתה מנסה לזה, תוקפת אותך איזו מחשבה מסוימת, אז אתה צריך לתעסק לפעמים גם לפעמים לסלק אותה. כל זה גם לוקח זמן. יש גם שיטות של רבנים, גם שיטות של חסידויות שאומרים שאין סיכוי לעמוד בזה, אז עדיף. מכיר, אני זוכר שהייתי נער צעיר, פגשתי אחד הרבנים שלי, פעלנו בישיבה תיכונית והתפעלנו מהר, אז ניגשתי לו, אמרתי לו, נראה לי שזו תפילה קצת מהירה מדי, אולי קצת להעד איזה. אז הוא היה מישהו מבני ברק, הוא אמר לי שיש שיטה כזאת שלמה בחסידות, הוא לא זוכר איזה חסידות שמתפלל ככה, ויש שם מתפלל מהר. ובאותו, אז הייתי נער צעיר ולא הבנתי את זה מספיק. יותר מאוחר הבנתי את זה מאוד אפילו.
אתה הולך.
בדיוק, בדיוק. וזה לפעמים, זה הולך. אני מרגיש על זה לפעמים שיש כמה פעמים שאני אומר, אני מעדיף עכשיו להתפלל פשוט מהר. פשוט מהר, כלומר, מהר, יחסית, כן, אתה פשוט, וזה עוזר לפעמים, אתה ממש מרגיש, אין זמן, שום דבר, דווקא כשאני יותר תרוד, אני מבין שאם אני אתפלל לאט, זה יותר גרוע. כי אז, כל מיני מחשבות ייכנסו. פשוט, כשאתה תרוד, אתה פשוט צריך כמה שיותר מהר, וזה עובד לפעמים, זה עובד. אז אולי, אתה לא תצליח אולי באמת לחשוב על כל הדברים האלה, אבל לפחות תכוון אפילו באיזשהו כיוונים התחלתיים של דברים, זה עדיף. בלי ש... קראתי מאיזה אחד מהדמורים של הדור האחרון, שהוא גם כן, הוא דווקא היה מעריך בתפילה שלו, אני חושב, אני לא זוכר, אבל הוא מאוד, הוא אמר משהו כזה ש... איך אנשים לא נבהלים לעמוד לפנת 18 ולתת לכל מיני מחשבות זרות להיכנס. אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, בעצם הוא לא מסיק אותך. הוא לא מעניין אותך כל כך. מה שכרגע מעניין אותך, זה כמו שאתה עמוד עכשיו לפני ראש הממשלה, ופתאום הראש שלך, אתה תוקח את הפלאפון שלך ומתחיל לשחק עם הפלאפון, ראש הממשלה יושב מולך ומחכה לך, ואתה כאילו אומר לו, סליחה רגע, יש פה משהו אחר שיותר מעניין אותי. אז ברור שההבדל הוא עצור, כי ראש הממשלה אנחנו רואים אותו מול העיניים, ואני מניח שעצם כמו שאמרתי קודם, אם היינו כביכול רואים את הקדוש ברוך הוא כביכול, אז ברור שהיינו הרבה יותר, זה הגדולה של התפילה, שמצד אחד אתה לא רואה כלום, אתה לא חש כלום, אבל מצד האמת, אתה יודע שזה אמיתי, אתה יודע שזה נכון. אתה מסוגל להביא את עצמך למצב שכאילו אתה, זה, כאילו אתה רואה אותו, כאילו שכינה, ואז במצב כזה, אז כל החושים שלך מלוותים אל העניין, כל החושים שלך שקועים בעניין הזה. מה אתה אומר? אתה צודק, זה עוד עניין שצריך, זה עוד, איך מתגברים על ההרגל? זה עוד שאלה גדולה. איך מתגברים על ה... זו שאלה קשה מאוד. אבל אם היית, כל יום עומד לפני המלך, ואתה יודע שהמלך, אם אתה תפלוט מהפה, זה מילה לא ראויה, הוא מסוגל, אצל ראש ממשלה זה, אבל אצל מלך בשר ודם, זה יותר מצוי העניין הזה. זה המשל שמביאים לנו המפרשים לפעמים. ואתה יודע, ראש ממשלה אין לו סמכות תכלס יותר מדי. אבל מלך בשר ודם, בזמן המלכים שהיו בעבר, גם האנשים הכי מקורבים להם, היו מאוד מאוד זהירים איתם. כי אתה צריך מאוד להיזהר שגם אם אתה מקורב, אתה צודק, שאתה מקורב למישהו, אז אופן טבעי, איך נראה זה, הדיסטנס יורד. ואף על פי כן, צריך מאוד להיזהר, כי זה בכל זאת זה מלך, ואם אתה בטעות תגיד לו איזה משפט לא נכון, אז אתה יכול להעניש קשות. והיו מקרים כאלה שפעמים לכם הענישו גם את האנשים המקורבים להם והרגו אותם. אז אתה רואה שאם אתה היית, עכשיו, בראש הקדוש ברוך הוא לא כזה, אבל אם אתה יודע, אם אתה מודע, כמה באמת אתה צריך, גם אם התפללת כבר 1,000 תפילות עד היום, כל תפילה היא כאילו עולם בפני עצמו, יחידה בפני עצמה, ואתה עכשיו שוב עומד לפניו, ואתה יודע שהוא ברא את העולם, וכל הגורל שלך נתון בידיים שלו, אז אתה מסוגל לאט לאט להביא את עצמך למצב כזה, שגם אם התפללת עד היום הרבה, כל תפילה תהיה עולם חדש. אז זו עבודה. זו עבודה לא קלה, אבל אפשר להגיע.
זה לא עצם זה שאני מרגיש את החיסרון כל פעם, זה גם מוסיף כזה, כאילו שלא יהיה...
זה קשור למה שאומרים, שאתה מבין שאתה עכשיו תלוי בקדוש ברוך הוא בתפילה הזאת, בלי קשר לתפילה שהתפללת בבוקר ובמנחה. עכשיו תפילת ערבית, אתה תלוי בו בדיוק באותה מידה. זה לא אומר, התפללת תפילת מנחה, זה מה שהיה היה. אם אתה כל פעם מצליח לבית לצלחה למצב כזה שעכשיו את חיים שלך תלויים בו בכל רגע, אז ההרגל אמור כמה שפחות, לא לפגוע בך כמה שפחות, כאילו לא לתת לה... זה עבודה, תפילה, זה עבודה גדולה. לא רק תפילה בדברים האלה של הרגל, הרגל זה גם בכל דבר. תקחו נער בר מצווה. אתם זוכרים את הצלחה בר מצווה? אני מניח שכל אחד מתרגש להניח תפילין פעם ראשונה, הלבים הראשונים, זוכר על עצמי, כאילו זה היה משהו מיוחד. היום להניח תפילין, זה לא, זה כאילו, זה עם הזמן, זה כבר עובר להיות, אתה בכלל לא... אני זוכר על עצמי שלפעמים יותר מאוחר הייתי, מישהו בא לשאול אותי איך להניח תפילין, ופתאום אני בא להסביר לו ואני מתבלבל. ואני בעצם אמין, אני אומר, רגע, איך אני מניח תפילין? אני כבר עושה את הפעולה מתוך הרגל, שאתה בכלל לא זוכר איך עושים את זה. אני אעשה את זה לא כי אני זוכר, לא כי אני יודע איך עושים, אלא כי אני רגיל לעשות את התנועה הזאת כבר. זה כמו שאתה שם גרביים, ומישהו בכלל חושב איך הוא שם גרביים הבוקר. אנחנו בכלל לא חושבים על הדברים האלה. זה לא משהו שאתה בכלל חושב עליו, זה משהו שאתה עושה אותו בלי אינסטינקט כזה. אז בהרבה דברים, ההרגל הוא מצד אחד מחלה, מצד שני הוא יכול להיות גם... כל מחלה יש גם תרופה. הקדוש ברוך הוא גם נתן לנו כוחות, שכל ונפש, איך להתמודד עם ההרגל. יש לו גם הרבה יתרונות, כן? תרגילנו בתורתך, ההרגל הוא בריא מאוד להרבה דברים, אבל יש בו גם, כמו כל דבר, צד אחד הוא טוב, צד אחד יש בו גם שלילה. אנחנו צריכים להתמודד עם הצד השלילה שלו, לא לתת לצד השלילה של ההרגל לפגוע בנו. אבל טוב, בוא נעשה מה שאמרנו. אז אם כן, ממש ככה, אל עליון, אנחנו אומרים שקדוש ברוך הוא עליון, הכוונה שהוא עילת העילות, ככה מסבירים מפרשים. עליון, הכוונה שהוא סיבה של כל הסיבות. ממש ככה, כשאתה אומר את הדבר הזה, אתה צריך, בשברי שנייה אחד צריך לבוא לך בראש, שקדוש ברוך הוא סיבת כל הדברים בעולם. אתה לא צריך עכשיו לשבת, לעמוד ולהתחיל, הוא סיבה לשמש, לירח ולכל... אתה יכול ככה לעמוד גם חצי שעה ולתאר את הכל. ודאי שלא התכוונו עד כדי כך. אבל לפעמים יש אנשים שאולי כן מתפללים ככה. מי שמסוגל באמת לפעמים להתרכז ולהשקיע דקה במשפט הזה, והוא מסוגל בלי שיכנסו לו מחשבות אחרות, אפשר, מותר, לפי ההלכה אתה יכול להתפלל כמה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל 18-3 שעות. אין שום בעיה. הבעיה זה לא הזמן. הבעיה זה שלא יכנסו לך מחשבות. וכיוון שכן, אנחנו לא יכולים, גם אין לנו זמן וגם אנחנו לא מסוגלים, אם אנחנו נעריך, אנחנו ברור שנחשוב על 1,000 דברים אחרים. לכן צריך להגיע למצב כזה שאתה מסוגל, כל אחד צריך להגיד עצמו למיצוי הזה, שמצד אחד הוא יכול להתפלל בנחת ולא בטיל כזה יותר מדי, ואז הוא לא מכוון כלום, אבל הוא מסוגל לכוון את ה... אז לכן, אם אנחנו יודעים לפני כן את התפילה ואנחנו יודעים כתב דברים, מה אנחנו צריכים לכוון, העיקר שזה יעבור לנו במחשבה במהלך התפילה כמה שנים. לא כדי שזה יפגע בתפילה שלך. לא. תחילה, אם אתה יכול, כן, אבל אם אתה מרגיש שככה אתה צריך את התפילה שלך. מה? כן, אם כרגע הוא באמת שקוע בתפילה והוא צריך, אז בוודאי. כן, אם הוא מסוגל להתפלל כמו שצריך, יותר קצר, ואז גם להרוויח ברכת כהנים, להרוויח קדיש וקדושה, אז כן כתוב ש אבל אם הוא, אבל נגיד אנחנו לא מכוונים כל כך, אז כבר עדיף ש... אז גם תרוויח לענות קדיש וקדושה. אבל אם אתה מרגיש שאתה זקוק ובלי זה התפילה שלך חסרה, אתה כן מסוגל עכשיו לכוון לזה, אז אין שום מה, אתה יכול להמשיך כמה זמן שזה ייקח, לא צריך חשב. לא, ציבור זה משהו אחר. תראה, חדי ציבור, אז זה עניין אחר. אולי מחכים לך, זה עניין אחר. אבל אם צד את עצמך, זה... טוב, או הנפש החיים גם כן אומר, והיינו בכל לבבכם, הוא מסביר מה זה בכל לבבכם, שתתמלא כל הלב רק בכוונת תיבות התפילה. שאם יעלה בליבו איזה מחשבה אחרת, הרי הלב חלוק בבית מחשבות. והיינו גם לשרש מליבו בעבודת התפילה, זה עוד עניין שהוא מוסיף. טוב, זה נראה שצריך קצת להבין את זה. לשרש את תענוגי העולם והנאותיו מכל וכל, ואך להסתכל כלפי מעלה ברוממות הבורא דברה, כמו שאמרו המתפלצר שיתן ליבו למעלה, עד שיהיה כל כוח ליבו משוחה רק למעלה להתענג על השם לבד בתיבות התפילה, כמו שאמרו בשמות רבה, אדם שצריך שתאר ליבו קודם שתפלל. יש לנו כמה דקות, אפשר קצת לנסות להבין קצת יותר לעומק מה אומר, אבל מספיק לענייננו. אם אדם חושב על משהו נוסף, אומר נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, זה אי אפשר. הראש שלנו לא יכול לחשוב על שני דברים בבת אחת. אני לא מסוגל גם להתפלל ולכוון למילים, אל עליון, תכונן לאדם דעת, וגם לחשוב על מה שמטריד אותי עכשיו, שיש לי היום משימות להיום, איך אני אעשה את זה, וכמה זמן אני צריך להשקיע, וכל דברים כאלה, ומתי נתפוס את האוטובוס, או כל מיני דברים כאלה. אי אפשר. אתה לא יכול, אתה לא מסוגל מצד אחד לחשוב על זה, וגם לחשוב באמת ובתמים. אז מה זה בכל לבבכם? שהלב שלך יהיה רק עם מילות התפילה, ככה מסביר רב חיים. רק עם מילות התפילה, ולא עם שום דבר אחר. זה עבודה שהיא גם לפני התפילה, וגם במהלך התפילה. כי המחשבות תוקפות אותה. אין מה לעשות, זה כל בני אדם ככה. אנחנו לא מבינים את המחשבות האלה פעמים רבות. כתוב גם כמה ספרים שבעצם זה שהמחשבה תוקפת אותך זה לא הבעיה. הבעיה היא אם אתה נותן לה מקום, תוקפת אותך המחשבה פתאום על איזה משהו, מה אני אעשה? אני מוטרד. זה פתאום צץ לי עכשיו בראש. השאלה אם אני אמשיך לחשוב על זה, ואמשיך להגיד את התפילה, או אעצור בתפילה, או אמשיך להגיד את התפילה, אז בכלל התפילה תהיה ככה... או אני אתאמץ לעצור את המחשבה הזאת, להסיט אותה הצידה, עכשיו אני לא חושב על זה, אני לא זה, ולחזור להתרכז כמה שאפשר במילות התפילה. המשנה ברורה מסביר שבאמת, יותר מזה, גם את שני הכוונות שאמרנו מקודם, שרב חיים אומר, כשאתה עומד לפני השם ואתה מכוון למילות התפילה, המשנה ברורה אומר, גם את זה אתה לא יכול לחשוב בבת אחת. הרי אם אתה חושב עכשיו, אני עומד לפני השם, אני עומד לפני השם, איך אתה יכול להתפלל? אם אתה עכשיו שקוע במחשבה שאתה עומד לפני השם, אתה אפילו לא מסוגל לכוון במילים עד כדי כך, כאילו רוצה להגיד המשנה ברורה, מביא מפני ישוע. אז הוא אומר, אז מה אתה צריך לעשות בעצם למעשה? אבל בעצם, כשאתה עומד להתפלל, אז אתה עושה סוויץ'. זה נקודה, אולי נקודה אחרונה שניגע בה היום. לא הבאתי לכם את זה פה, אולי נראה, שוב, אולי נראה, אולי שבוע הבא. כתוב בהלכה שלפני שאדם מתפלל, צריך להמתין כמה שניות. יש חסידים הראשונים שזה אנשים גדולים, אבל כל אדם חייב להמתין אפילו כמה שניות לפני התפילה. ופה גם אני חושב שזה דבר שכל אחד אפשר להגיע אליו. כל אחד מסוגל להגיע. תתחיל תפילת 18, אל תתחיל מיד. זאת אומרת, תתחיל, השם שפתי תפתח, צריכים לסמוך, אבל תעצור רגע בשם שפתי תפתח, ותנסה לעשות סוויץ'. תנסה פתאום להכניס עצמך את התפיסה הזאת שאתה עכשיו לפני הקדוש ברוך הוא. אני עכשיו עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, עם האינסוף, עם מי שברא את כל הבריאה כולה, את כל העולם כולו, והכל בידיים שלו. הכל, הכל, הכל בידיים שלו. כל ההווה, כל העבר, כל העתיד, כל המציאות, החומר והרוח, הכל ממנו. אם אתה מצליח לעשות את הסוויץ' הזה, זה נותן לך משהו, זה נותן לך את התחושה הזאת. עכשיו, עם הזמן, אם אתה מתעמל בזה יותר, מתעמל ומתעמל בזה, אתה מסוגל תוך שניות אומרים על הארי ככה שהוא היה נכנס לבית הכנסת ופתאום ברגע אחד כל האימה של המעמד הזה בית הכנסת הייתה תופסת אותו. זה כמו, אני יודע איך אמר, ראיתי במשל פעם באיזה מישהו ששמעתי איזה פעם, זה כמו אדם ש יודע, אחד שעובד בברינקס הזה, המכוניות של ה בחור צעיר, מה בחורים צעירים וכן כאלה רציניים, בחורים צעירים, בחורים צעירים זה בחורים ככה, טוב הוא מגיע מהבית וחברים והכל וזה, והוא מתחיל משמרת בשעה מסוימת ופתאום הוא עושה סוויץ'. אם אחרי שתי דקות יבוא איזה חבר שלו לפגוש אותו, הוא לא יכול פתאום, מה נשמע, מה העניינים. עכשיו הוא שומר על איזה, שומר עכשיו על איזה כניסה של איזה מקום עם סכומי כסף אדירים. הוא חייב להיות כולו, עוברים גם קורסים לדברים האלה, עוברים גם ההנחיות, הם לומדים איך, איך, איך לנתק, איך ל... או שומר ראש של מישהו. דווקא זה שומר ראש של איזה ראש ממשלה, פתאום מגיע לאיזה, איזה מאורה מסוים, פתאום רואה איזה חבר ילדות שלא ראה אותו 10 שנים. מה הוא יעשה עכשיו? הוא פתאום הולך להתחיל להתחבק איתו וזה.
כמו
שאומרים. אסור, שאלה... הוא חייב, הוא צריך לחזק את עצמו. כי ברגע שהוא יודע שהוא נמצא באיזה מעמד מאוד מאוד, מה שאומרים של התכוונת הבריטניה שם, מה, כן. בסדר, כן. אני רוצה אפילו להגיד שפה, אתה גם צודק, גם הם עוברים הכשרה מאוד מאוד קשה, זה בכלל לא פשוט להגיע למצב הזה. אבל אתה יכול לפעמים בסוויץ' אחד של רגע לשנות את כל ה... כן? לפעמים איזו הרצאה חשובה, כולם פטפטים, צוחקים וזה, פתאום נכנס המרצה המכובד, פתאום כולם עוברים, תוך רגע אחד, כולם עוברים לשקט, דממה, רצינות, אחריות, פתאום אתה, את כל החושים שלך אתה מכוון לקלוט, לשמוע, אתה משנה את כל ההתנהגות שלך ברגע אחד. ככה זה צריך להיות. עכשיו, באמת השהייה הזאת, חכמים אמרו, בשביל זה אנחנו אומרים את כל הפסוקי זמרה ואת כל ה... אני צריך לסיים מיד. את כל הפסוקת הזמרה ואת כל מה שזה. כי זה בעצם, חכמים הבינו שמאוד קשה לאדם ברגע אחד לשנות את כל, את כל המעמד שלו, את כל ההבנה הזאת. לכן, תתפלל קודם פסוקת הזמרה, תתקדם, 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 ועד שתגיע לתפילת 18, אתה תהיה הרבה יותר מוכן לחוש שאתה נמצא לפני הקדוש ברוך הוא. אבל גם שם צריך איזושהי קפיצת מדרגה. כי גם בתפילה הרגילה, בפסוקת הזמרה, אנחנו באיזשהו מקום יושבים, ומסתובבים, לפעמים אפילו אתה יכול לעשות איזה סימן לאיזה חבר, מזיז איזה משהו. בתפילת 18 אתה פתאום, אתה צריך להרגיש את כל אימת הכובד העניין נמצא עליך. אתה פשוט עם הקדוש ברוך הוא, רק אתה והוא, שום דבר אחר בעולם עכשיו לא מסוגל להיות חשוב מול המעמד הכביר הזה. טוב, אני פה הבאתי לכם פה את הרימה, כותב, העידנה, אין חוזרים של חסרון הכוונה, אף שחזר קרוב הוא שלא יכוון. אם כן, למה יחזור? הבאתי פה עוד איזה נקודה אחת. אחד העם אחד המדעות של חברת לבול השמיים, גם פה רואים כמה חכמים החשיבו את הכוונה, כמה היא חשובה, שהיא בעצם הלב של כל העניינים, עד כדי כך שאמרו לנו, טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות ולא כוונה. חד וחלק, אם אדם מסוגל להתפלל תפילת עמידה 3 דקות בכוונה, הוא מסוגל דווקא אולי המהירות, אם הוא מסוגל, כן, אני לא נובר כאלה שמתפללים מהר וגם לא מכוונים, אז זה לא רווח כלום. אבל אם אתה מסוגל להביא את עצמך שיש להתפלל של תפילת עמידה 3 או 4 דקות, וזה יעזור לך, שלא יכנסו לך שום מחשבות, ואתה זה עדיף על מי שמתפלל 7 או 8 דקות, ויכול להיות שהרבה פעמים כל מיני דברים הוא לא מכוון, נכנסים לכל מיני מחשבות, וזה זה טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות בלא כוונה. זה הוא אומר לגבי הנושא של גם תחנון, גם בתחנון אותו דבר. עדיף להגיד תחנון קטן לפני הקדוש ברוך הוא, אבל בלב שלם, בכוונה גדולה, מאשר להגיד הרבה הרבה מלל, אבל אתה לא ממש מכוון לכל ה... טוב, נספיק היום, בעזרת השם, שבוע הבא נראה עוד דברים על ה...